עכשיו אנחנו עם רבה של תל אביב, הרב הראשי, הרב ישראל לאו, שלום לכבוד הרב.
שלום לך אבי, שלום וברכה לכל המאזינים.
אדמו"ר מערלוי גם מסמל עוד סיום של דרך, של חסידויות שקמו מהאפר ומהאפר אחרי השואה האיומה, כמו צאנז, קלויזנבורג וכך ערלוי, חסידויות שהתחילו מאפס מיד אחרי השואה. אז מלבד האמירה של גדול בישראל שהסתלק, אולי גם הדור הזה של המקימים, של המייסדים מחדש, הולך ונעלם לו.
תראה, נעלם הדור של המנהיגים, אבל הפירות שלהם הם ניכרים בכל עין, והם באמת חורכים ברבים. תסתכל גם בעולם הגדול, בארצות הברית במיוחד, דור של רבנים שהיו ניצולי שואה בעצם, עם רבי קוטלר ועם רבי משה פיינשטיין, ועם האדמו"ר מלובביץ' ואדמו"ר מסאטמר ואדמו"ר מבובו ואדמו"ר מבלוז'ב. ופה בארץ ישראל חסידויות כמו חסידות גור למשל, שהיא הוקטה בשואה עוד יותר מאשר החסידויות של הונגריה. הונגריה נכנסה למלחמה, לשואה, בשלהי מלחמת העולם השנייה, בתש"ד לתש"ה. יהדות פולין, שעליה נמנו חסידויות כמו גור ורדושיץ ואלכסנדר ורדומסק ורדזין ופיאסצנה וכן הלאה, אלה היו בשואה מראשיתה, מתאר צדיק ת', לא מתאפשין ד'. אז אם חסידות כמו גור, הבית ישראל, זכותו תגן עלינו, קומם אותה מאפס, כך את האדמור מלובביץ' שהגיע לארצות הברית, האדמור הריאץ, האדמור הקודם, ו... בעזרת ממשיך דרכו חתנו הרבי מלובביץ', הם מלא כלום, ממש מלא כלום, כיוון שהיו במתי מעט. חסידות ערלוי הייתה חסידות גדולה שם, אבל לא באותם ממדים למשל כמו גור. הרבי מערלוי, שהיום לבין ולבית עולמו, הוא הצטיין לא רק בנושא הזה של נערים מאפר קומי, או רב לחשבת בעמק הבכה, והגיע למקדש מלך עיר מלוכה, לא רק בזה הוא הצטיין. הוא הצטיין קודם כל במזיגה מופלאה, שקשה למצוא כדוגמתה, של מנהיג גדול של עולם החסידות, בלי פשרה קטנה ביותר, בהנהגה של העדה שלו, עדת ערלוי בארץ ובחוץ לה, עם רשות ישיבה, בקנה מידה עולמי. אתה לא מוצא כמעט ראש ישיבה בסדר גודל שלו, שיום יום עד זמן האחרון ישב בישיבה עם תלמידים מכל הגילים, והורה להם דרך בים התלמוד.
במסר שיעורים.
הפני מנחם, האדמור מגור זצל, שבעוד יומיים חל יום הזיכרון שלו, הוא היה ראש ישיבה שפת אמת, גאון אדיר. ברגע שהוא עלה על כס האדמורות בעקבות אחיו הבית ישראל והלב שמחה, הוא נאלץ לעזוב את עולם הישיבה היומיומי, הותיר אותו בידי ממשיכי דרכו, והתמסר כל כולו לעידה הגדולה של חסידות גור. האדמור מערלוי לא עזב את הישיבה אפילו יום אחד. אוהל שמעון קיים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הוא התעסק אפילו עם ילדים של חדר, של תלמוד תורה. הוא הכיר כמעט כל אחד מהם, והורה להם דרך בלימוד, והיה שקוף מאוד בלימוד. בזיקה כזאת, ויחד עם זאת שנכנסת אליו, בכל נושא שבעולם, הוא מיד קלט, היה מבטו מושפל אל השולחן, היה כמו כפוף היה נראה, לפעמים היה נדמה לך שהוא לא מקשיב לך, שהוא כמעט נרדום, נים ולונים, ובעיניים פקחיות, ובחיוך מלא, היה תופס את הנקודה, מנוגע בשורש של העניין, מנתח את הסוגיה לנתחיה כמו ראש ישיבה באמת, ונותן לך דרך, ממש נותן בים דרך.
ולמזיגה, להתמזגות המדהימה הזו, שהנקודה שהרב מעלה כאן, אפשר להוסיף פן נוסף שהוא כמעט לא מצוי, לצד היותו ראש ישיבה ואדמור, גם פוסק הלכות, פוסק הלכה, מחבר חיבורים בהלכה, ולא רק בענייני חסידות.
בנוסח של יהדות הונגריה, ראשי הישיבות, אם זה היה בנייטרה או בגלנטה, שלדבר בפרשבורג, שזה קור מחצבתו, זה פרשבורג, כן. שזה מהחתם סופר, והכתב סופר, והשבט סופר, והדעת סופר, שם הרבנות ורשות הישיבה עלו בקנה אחד, והייתה שום סתירה בין הרב פוסק הלכה. בדורנו היו מעטים כמו רבי שלמה זלמן זצ"ל, מורי ורבי, שהשילוב הזה היה אצלו. היו עוד כמה וכמה כאלה רבנים שהיו גם ראשי ישיבת, אתה לוקח את ראש ישיבת כפר חסידים כנסת חזקיהו רבלה משקובסקי, מורי ורבי, הוא היה רב קודם כל בכפר חסידים, ונהיה ראש ישיבה, והוא תלמיד שמשי משקוב. כאלה אין הרבה. הרב מארלוי, קראו לו באמת ארלוי הרוב, שם הרבה מאוד הקפידו שלפני שאתה נהיה אדמור, קודם כל אתה רוב, אתה מוסמך לרבנות, אתה יורה יורה, והוא היה ארלוי הרוב, היה בו השילוב המופלא הזה, של אדמורות עם הנהגה של נשיאות ברמה, עם כל הקפידה שבדבר, עם מאור פנים, אתה עמדת על מאור הפנים שלו, החיוך לומש מפניו, הוא היה מדבר איתך, אתה הרגשת כאילו הוא מלטף אותך, כאילו הוא כמעט מחבק אותך, והרגשה הייתה כמו הרגשה של בן אצל אביו, ולא רק תלמיד אצל רבו או חסיד אצל האדמור שלו.
מקום מושבו כמעט יותר מיובל שנים, שכונת קטמון הירושלמית, שאינה לא רחוב רבי עקיבא בבני ברק ולא גאולה או מאה שערים בירושלים, למרות היותה של השכונה החילונית ואולי קצת מנותקת, זה דברים שהרב מכיר מתל אביב, למרות זאת הוא נשאר והשאיר שם ושם הקים את הישיבה והאיר את השכונה הזו, ואולי בכך גם סימל את הדרך שלו כשונה מהרבה מאוד אדמורים אחרים.
זה נכון. קודם כל, התנאים היו כאלה שכאשר הוא הגיע, זה מה שהציעו לו, זה היה מקום. בטוח שתבשו למושקוביץ ידע לענות על השאלה הזאת בעצם פרטות, איך הוא הגיע בדיוק להקים את אוהל שמעון שם בשכונת קטמון, באזורים האלה של חזקיהו המלך והרחובות של השכונה הזו. אבל אין ספק שהשפעתו הייתה ניכרת, ולו בשל עצם ההקרנה של האישיות שלו, ושל הבחורים, ושל האברכים, ושל הבעלבטים. אתה עברת בחוצות השכונה, היו בה כל מיני דמויות, רב גוונית ביותר, והנה מזדקרת ישיבה כזאת, עם בית מדרש גדול, והדמות שלו בוודאי שהקרינה, השפיעה, גם אם לא היה לו קשר אישי עם רבים מבני השכונה, אבל ידעו שפה יש רב גדול, פה יש צדיק גדול, והתייחסו אליו בכבוד ובהדר.
כן, חבל שאי אפשר להמשיך אל... בעולם הזה לפחות לשתות.
אתה דיברת על קירוב רחוקים שלו. אני חייב רק להגיד הערה אחת. בשיחת היחידות הראשונה שלי עם הרבי מלובביץ', הוא אמר לי בעדינות, כאילו העיר לי, אני לא הייתי מדבר על קירוב רחוקים. מי אנחנו, בשר ודם, שנקבע מיהו רחוק ומיהו קרוב? אנחנו יודעים להגדיר רחוקים, אנחנו הקרובים, בוא נדבר על קירוב יהודים. ואני את המילים האלה ששמעתי מהרבי באדר תשל"ד, כלומר לפני 42 שנה, נושא בציקלוני יום יום. הרב מארלוי היה מקרב יהודים. הוא לא עסק בקירוב רחוקים, הוא עסק בקירוב יהודים, ואני תיארתי היום בכלי אחר של תקשורת, פגישות שלו בבני ברק, בבית עם שולם פישר חסידו, עם אנשים רחוקים מעולמה של תורה, ואפילו מעולמן של מצוות בכלל, איך הוא העיר את פניו אליהם. באיזה סבר פנים, והם ראו את האצילות קורנת ממנו, ונמשכו אליו באבותות של הארצה.
ולכן אנחנו רואים בין חסידיו גוונים ודמויות של אנשים שונים, שכמעט ואין חוט מחבר ביניהם, מלבד דמותו של הרבי מארלוי, שהיא הדמות שהובילה את כולם באותו נתיב, באותה הדרך, ולמרות שביניהם לא תמצא כמעט כל חיבור, וזה נדיר ומיוחד.
הוא היה ראש הגשר.
כן.
הוא היה ראש גשר, וכיוון שידוע שעל הכתפיים הרחבות של האיש הענק הזה, ענק הרוח, אפשר להישען.
הרב ישראל מאיר לאו, רב הראשי, יישר כוח על הדברים שהערנו והתעוררנו בעקבות השיחה הזו. תודה רבה.
שנשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות.
אמן. בשורות טובות.